לכן חכמים הקפידו מאוד על נוסח התפילה. איך האדם יתפלל? מה זה משנה? יתפלל ככה, יתפלל ככה. כי חכמים ידעו את הסוד הזה. שמעשה התפילה צריך להיות מלא תחנונים. שאדם יתפלל בדיבור כזה, אתה חונן לאדם דעת, תחנונים, וחוננו מאיתך חוכמה, בינה ודעת. ברוך אתה השם, חונן הדעת. חינם, תחנונים, מתחנן, תן לי דעת. זה לא מספיק שיש לי שכל, אני צריך שתיתן לי דעת. לכן חכמים באו והוסיפו, צריך שהלשון תהיה תחנונים. אחר כך, עוד, ורבה ורב יוסף, כל שאינו יכול לחדש בדבר. ודבר זה נראה קבע, כאשר הוא מתפלל תפילה אחת תמיד. אם אדם חוזר על אותם, אדם דבר כל הזמן, זה לא נראה שהוא באמת צריך מריבונו של עולם כל פעם דבר אחר. ואומר אני, כי הנוהגים להתפלל מתוך הסידור, היא תפילת קבע יותר. אומר המהר"ל, יש לנו בעיה. תפילה מתוך סידור, זה בעייתי. למה זה בעייתי? כי אתה לא מחדש. לכן הוא אומר, היא תפילת קבע יותר. יש פה ביקורת. ואינו דומה למי שמתפלל בעל פה. כי דומה לתחנונים ביותר, כשאדם מתפלל בעל פה, אז זה מה שליבו מעלה בפיו, אז הוא מחדש. אבל אם אדם לוקח סידור וכל הזמן מתלונן, לא, הסידור, חוזר על אותם המילים, ויש אנשים שמתלוננים על זה, שהם מרגישים שהם רק מדקלמים את המילים. אז למה בכל זאת אנחנו מתפללים מתוך הסידור? וההפך, הפוסקים אומרים שעדיף להתפלל מתוך סידור. אך מפני שבלא זה אין אנו מכוונים בתפילה כל כך, ואם יתפלל על פה לא יכוון כלל, יותר עדיף שיהיה לו הסידור. ולכן הרמב״ם, בכמה מקומות ביד החזקה, יש לרמב״ם גישה מאוד מיוחדת, גישה הלכתית מאוד מיוחדת. הוא כותב היסטוריה. הוא כותב בתוך ספר הלכה, היסטוריה. היסטוריה רוחנית. ואחד מן המקומות שהוא כותב היסטוריה, זה בהלכות תפילה. מה היה עד לגלות בבל? עד לגלות בבל לא היה סידור. אז איך יש לנו היום סידור? זה אומר, אנשים יצאו לגלות, הם אפילו כבר את הלשון שכחו. אפילו עברית כבר לא ידעו לדבר. לפני זה היו מתפללים מתוך הלב. אבל אחרי שיצאנו לגלות, וסבלנו את החורבן, וסבלנו את הבלבול של הגלות, עבדה מאיתנו חוכמת התפילה. אז מה עושים כשאין חוכמת התפילה? באו חכמים וכתבו לנו סידור. חוכמת התפילה. אבל מצד שני, איפה הלב? זה התשובה. למה הרמב״ם צריך לכתוב לנו מה היה לפני? מה זה קשור? מה זה עכשיו תתחיל לספר לנו מה היה בזמן בית ראשון? אלא הוא מוסר לנו סוד גדול. נכון שהחכמים כתבו לנו סידור, כי בלי סידור היינו בכלל הולכים לאיבוד. לא היה לנו מושג איך להתפלל. אז לכן חכמים נתנו לנו מעקה בטיחות, סידור. אבל זה לא אמור להחליף את התפילה שבאה מתוך הלב.
ולכן בוודאי שאדם יכול לחדש. הסידור לא בא למנוע מן האדם תפילה מתוך הלב, תפילה על פה. היא באה לקבוע לאדם את המינימום, ההכרחי. זה פיקוח נפש. אם לא תגיד לפחות מה שכתבו לך, אתה כבר לא התפללת. אבל בוודאי ובוודאי שהאדם יכול להתפלל חופשי לפני ריבונו של עולם, מתוך תפילתו שיוצאת ללב, שיוצאת מן הלב. איש כרצונו, איש כחפצו, לפי מידתו התאורה. והנה, הרי זה פלא, פתאום מצאנו במשך הדורות חכמים שחיברו תפילות. זה מחבר תפילות, וזה מחבר תפילות, ולא יועץ חיבר תפילות, זה חיבר תפילות. מה קרה? כן, כי עוד, צריכים עוד. כל אחד יכול לחבר תפילות. כן? בכל ברכה. לא ברכה משלך, אבל בכל ברכה אתה יכול להוסיף משלך. למשל, בברכת אתה חונן לאדם דעת, אתון מה למדתי גמרא, לא הבנתי רש"י. ריבונו של עולם, תעזור לי להבין רש"י.
בזמן התפילה?
כן. או אדם מכיר מישהו חולה, רוצה להתפלל עליו, רפאנו השם ונרפא. יהי רצון שתשלח רפואה שלמה לפלוני בן פלונית. שתשלח לו רפואה שלמה. או בשומע תפילה בכלל, אתה יכול לבקש כל מה שאתה רוצה. כמובן דברים טובים. אתה יכול להתפלל על עם ישראל, על ארץ ישראל, על החברה, על כל מה שאתה רוצה. על מכון מאיר שיצליח. מה שאתה רוצה, תתפלל. ודאי. ודאי. הסידור הוא לא במקום התפילה שבלב. וחוץ מזה גם אפשר להתפלל מחוץ לשחרית מנחה וערבית. ודאי. אדם הולך, ריבונו של עולם, תציל אותנו מכל צרה, מכל תקלה, מכל מחלה. זה תפילה. מישהו שאל אותי לא מזמן, אני אומר, תשמע, קרה לי שאכלתי ולא היה לי סידור ולא ידעתי להגיד ברכת המזון. מה לעשות? לא להגיד. מה זאת אומרת? וכי יש בעיה להגיד, ריבונו של עולם, אנחנו מודים לך על המזון שנתת לנו? תגיד. אין לך ברכת המזון מודפס, אז תגיד לפחות תודה. ויוצאים ידי חובה. כן, בוודאי שזה, יש הרבה פרטים. אבל אדם לא יודע כלום. לא יודע. תראה, לא למד על החר, שעה, ברית, על הארץ ועל המזון, וברכת הזן, הזן את הכל, זה לא יודע, לא יודע. אז תגיד. מה זה לא? נכנסנו למצב מוזר, שאם אדם לא מתפלל מתוך סידור, אז יש לו תירוץ, הוא לא מתפלל. למה לא? הודעת לשם על זה שאכלת? לא. למה? כי לא היה לי ברכת המזון. אז לא אכל ברכת המזון, אתה לא יכול להודות לשם? תגיד, מתוך הלב. ולפחות אמרת משהו. זה יותר טוב מאשר ללכת וכלום. הרי הבן איש חי מביא נוסח מקוצר של ברכת המזון. מודפס בסידורים. למי? כל אלה שלא יודעים להתפלל תפילה ארוכה וכו'. נכון, הוא מביא שם את התמצית. זה לא, לפחות להתפלל מתוך הלב. לפעמים אדם לא מצליח להתפלל, אז יתבטל מתפילה, יגיד משהו. אני יודע מה, חייל באמצע הקרב, אם הוא יגיד, ריבונו של עולם תשמור עליי ועל כל חבריי, עכשיו יש לו זמן, רק רגע, חכו רגע, מוציא סידור מן הכיס, פגזים על שמאל ועל ימין, יורים טילים מכל הכיוונים, רק רגע, איפה הסידור שלי? יגיד, יתפלל לריבונו של עולם, תציל אותי מכל צרה, תשמור עליי, ועל כל החיילים שמסביבי. מה, ריבונו של עולם לא שומע תפילות? בשביל זה צריך להיות אדם מיוחד, אתה יודע, בן אדם הזה, הוא הולך בשדות והוא מתפלל. מה החידוש? כולם צריכים ככה להתפלל מתוך הלב. מה זה? כמובן, הסידור זה לטובתנו. כי אנחנו לא יודעים, לא זוכרים על מה כבר לבקש. אנחנו כל כך מסכנים וכל כך עניים ודעת, שאם לא היו כותבים לנו סידור, למשל היינו שוכרים להתפלל על ירושלים. או על קיבוץ גלויות. וואי, שכחתי שיש יהודים בחוץ לארץ. שכחתי להתפלל על קיבוץ גלויות. איך אתה שוכח להתפלל על קיבוץ גלויות? מיליונים של יהודים בחוץ לארץ מסכנים, נופלים כל יום. זה נכון. אז כתבו לך את זה בסידור. אבל זה לא במקום התפילה שבלב. וזה מה שהמהר"ל אומר פה. כן. נכון, נכון, בדיוק.
אבל זה יכול לפתוח פתח.
למה?
היום בערב בגלל עצמי אין לי עייף מדי, אני לא יכול לעשות בגלל שמה של המשלה.
טוב, נו. לזה הגמרא יש ביטוי, לה ברשיעי עסקינן. תרגום, אנחנו לא מתעסקים בפושעים. אם האדם רוצה למצוא תירוצים, אני יכול לתת לו עוד תירוצים. למה רק על התפילה? אני יכול גם לתת לו תירוצים. למה הוא לא יאכל כשר? למה לא יניח תפילין? יש מספיק. לא מדברים על זה עכשיו. מדברים באדם שהוא מרגיש בליבו את התפילה. לא מדבר באדם שמנסה להתחמק. הוא מנסה להתחמק, הוא לא צריך אותי. כן.
מה המקום של השכל בתפילה?
המקום של השכל בתפילה זה... על מה להתפלל. תפקיד הדעת זה לברר על מה להתפלל. כי יכול להיות שאדם יבקש דברים שהם לא עיקר. יכול להיות שהוא יבקש דברים משונים. יכול להיות שהוא יבקש רק דברים פרטיים ולא דברים כלליים. יכול להיות שהוא בכלל טועה. השכל, תפקידו זה לקבוע את המטרות. הלב, הוא עושה, הוא נותן את הרצון. אבל מי צריך לקבוע את המטרות? לכן החכמים קבעו על מה להתפלל. צריך להתפלל על הגאולה, וצריך להתפלל על קיבוץ גלויות, וצריך להתפלל על השיבה שופטנו כבראשונה. זה התפקיד. אבל אחר כך, התעוררות הרצון, זה הלב. הרגש, זה הלב. הדעת, זה מצד השכל. מסיר אוזנו משמוע תורה, גם תפילתו תועבה. אמרו, מה זה תועבה? תועה בה. אם אדם מסיר אוזנו משמוע תורה, אין לו דעת. אז הוא מתלהב. מתלהב, 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 מתלהב. הוא כולו קופץ, כולו אש. כולו קופץ בשדות, וזה פה קופץ. על מה אתה קופץ? כן, אבל על מה? אבל על מה? כולי בוער באש. בסדר, אבל על מה? על מה אתה מבזבז את הכוחות שלך? לאן אתה רץ? רץ, רץ, רץ. אבל לאן? כמו סערורי, רץ. אין לו מטרות. זה הדעת. השכל, היא אומרת לאן לרוץ. זה קצין. החיילים מלאי מרץ מוכנים לרוץ, אבל הקצין אומר, אחריי, לשם רצים. לאן אתה רץ? לא לשם, זה לא לשם, זה לא המטרה הנכונה. לכן צריך דעת. רבי דוד אבודרעם כותב, שחכמים סידרו בסידור את סדר הברכות ב-18 לפי מה שהכי נחוץ. כלומר, הדבר הכי נחוץ בקודם. לכן הוא אומר, הברכה הראשונה, אתה חונן לאדם דעת. אחר כך, תבקש אפילו רפואה. זה אחר כך הרבה. הוא אומר ככה, כל הקודם הוא נחוץ יותר. ברכה ראשונה, הדבר הראשון תבקש מריבונו של עולם, הכי נחוץ. זה היגיון. כן, זה כמו אחד. הוא בא עם רשימה כזאת של בקשות מהפקיד. אומרים לו, תשמע, לא בטוח שיש לו זמן לשמוע את כל הבקשות שלך. כדאי לך, תתחיל בהכי נחוץ. יכול להיות שאחרי זמן מה, הוא יפסיק אותך. לפחות אמרת הכי נחוץ. אז מה הדבר הכי נחוץ? חוננו מאיתך חוכמה, בינה ודעת. כי אם לא תהיה לנו דעת, מה נעשה? איך לאיבוד? לא ידע, אני יודע מה. הגנב עוד עלול לבקש שריבונו של עולם יצליח לו במבצע לשוד שהוא מתכנן נגד הבנק. ריבונו של עולם, אנחנו עושים מבצע מסוכן, התכוונו לרוקן את כל הכספות. זה אנחנו עלולים להתאפס. אני מתחנן בפניך. מישהו אומר לו, רק אתה בטוח שמותר לגנוב? זה עוד לא בירחתי, אבל אני מבקש. אמרו לי להתפלל, אני מתפלל. צריך להקדים חוכמה. לדעת לאן רצים. מסיר אוזנו משמוע תורה, גם תפילתו, תועבה. פסוק ב... למה אין פה מה שאני צריך? כל פעם לוקחים.
מה צריך?
מסכת שבת. לא, לא. משלי כפחת. הלאה. ולאביי ולרבי חנינה, מה הם אמרו? מי זה נקרא מי שעושה תפילתו קבע? שאין מתפלל עם דמדומי חמה. שהוא לא מתפלל בזמן. אז הוא לא זריז. אם הוא לא זריז, סימן שזה לא חשוב בעינם. זה רק מילוי החובה. והיינו בזמן, שאין עיקר המצווה להתפלל. זאת אומרת, הוא לא מתפלל בזמן שעיקר המצווה אז להתפלל. שאם מקדים התפילה, אם אדם מתפלל לפני הזמן, נראה שרוצה לסלק מאיתו עול תפילה. יאללה, בוא נגמור כבר את זה. ולכך תפילתו קבע. ומפני שבא רבי שמעון להזהיר על התפילה, הזהיר שתהיה תפילת החנונים, כאשר ראוי התפילה. זה כל העניין. עכשיו אנחנו צריכים להסביר איך זה מתחבר לסוף. ואל תהי רשע בפני עצמך. עד עכשיו הדרכה של רבי שמעון על התפילה. מה זה קשור עם הסוף של המשנה? ואמר אחר כך, אל תהי רשע בפני עצמך. רצה לומר, שלא יהיה רשע בפני עצמו. אף כי עיקר הרשות הוא כאשר הוא רשע לבני אדם. על זה ייפול שם רשע. בדרך כלל אנחנו מדברים, כשמדברים על רשע, זה רשע עם מישהו אחר. שאמר ויומר לרשע, משה רבינו, למה אתה כרעך? וכדכתיב בתהילים פרק י' שבור זרוע רשע. פירוש הזרוע והכוח אשר הרשע עושה עם הבריות. וזה כי הצדיק הוא שאינו יוצא מן הצדק, שהצדק הוא השווה, ואין יוצא הצדיק ממנו. אבל הרשע הוא הפך הזה, שיוצא מן הצדק, שהוא השווה, לכך כאשר הוא רשע לבריות, זה שיוצא מן הצדק, עד שיציאתו ניכר לאחרים, והם הבריות, ואז נקרא רשע. רשע זה מי שיוצא מן הסדר. צדיק זה מי שנשאר בסדר, בצדק. אז לכאורה הרשע זה תמיד ביחס לאחרים, ככה זה נראה. ולפיכך אמרו בפרק הקורא, ומה ראו לומר ברכת השנים בתשיעית? כן? במסכת מגילה שאלו את השאלה הזאת. שואלים על הסדר של הברכות ב-18. למה למשל ברכת הרפואה היא הברכה השמינית? כי ביום השמיני יש ברית מילה. לכן צריכים ברכת הרפואה. שמינית לשמיני. שאלו, ולמה ברכת השנים היא ברכה תשיעית? ככה שאלו. ומה ראו לומר ברכת השנים בתשיעית? אמר רבי אלכסנדרי כנגד מפקיעי שערים. דכתיב שבור זרוע רשע. ודוד כי אמרה, בתשיעית אמרה. עד כאן. זאת אומרת, מה זה בתשיעית? בתשיעית זה בפרשה התשיעית. כי יש, אומרים, ששני המזמונים הראשונים של תהילים הם בעצם פרשה אחת. ומה עניין שבור זרוע לעניין מפקיעי שערים? ורש"י ז"ל פירש שם, וממאי דבמפקיעי שערים מדבר דכתיב יערוב לחטוף אני, וכי הליסטים עורב אני, והלא העשירו עורב. כן, כתוב שהרשע יערוב, הוא יושב במערב לחטוף אני. זה לא שווה לו לחטוף אני. כדאי לא לכתוב עשיר, ככה שאלו, אלא במפקיעי שערים הכתוב מדבר. מי עורב לעני? מי שמעלה את המחירים, מי סובל מזה שהמחיר של הלחם הוא גבוה? העניים. זה נקרא שהוא עורב לכתוב עני. ואין עניין הגמרא משמע כך, תהווה בגמרא לפרש המילתא. אבל הפירוש כי שם רשע נופל על אותו היוצא מן הסדר הראוי אשר סדר השם יתברך, אשר סידר השם יתברך, ובזה נקרא רשע. ולפיכך מפקיעי השערים המוציאים סדר העולם מן השיעור והם מפקיעים השער, זהו הרשע היוצא מן הצדק השווה. ודוד אמר מזמור התשיעי על הרשע, דכתיב שבור זו הרשע. ולאחר תקנו ברכת השנים שהוא כנגד מפקיעי שערים שהם מוציאים סדר העולם מן השיעור והם נקראו בפרט רשעים גם כן בתשיעי כמו שדוד אמר מזמור שבור רוע זרוע רשע בתשיעי ויש לך להבין מאוד למה הזכיר הרשע שהוא הפך הצדיק בתשיעי דווקא כי הצדיק ראוי בתשיעי והצדיק ישבור הרשע ולפיכך אמר כאן שאל יהיה רשע בפני עצמו, אף כי לא יגיע ברישתו אל זולתו, רק הוא רשע בפני עצמו. מכל מקום, אף אם אינו רשע גמור, שם רשע עליו. ולגודל רוע הרישות ופחיתות הרישות, אפילו רישות מה, הוא פחיתות גדול מאוד. זאת אומרת ככה, חידוש של רבי שמעון, גם בינך לבין עצמך אל תהיה רשע. נכון שעיקר הרישות של האדם בא לידי ביטוי ביחס לאחרים. אבל כמו שלמדנו שיש בין אדם לעצמו, בין אדם לחברו, בין אדם למקום, יש רשע עם עצמו רשע עם אחרים, רשע חלילה עם ריבונו של עולם. לכן בא רבי שמעון ואומר, לא יכול אדם להגיד, יש שיטה כזאת. אם אתה לא מזיק לאחרים, אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה. מה אכפת לנו? מה כל אחד עושה בביתו? מה זה מעניין? לא, זה טעות. כי חיסרון הוא חיסרון. מה לי חיסרון גלוי? מה לי חיסרון סמוי? זה חיסרון בעולם. אל תהי רשע בפני עצמך. כלומר, אם אתה מסתכל על עצמך במראה, תיזהר לא לראות שמה רשע. נכון, זה רבי יהושע בן כוחה אמר, שאלו אותו במה ארכת ימים, ואמר שמעולם לא הסתכלתי בפניו של אדם רשע. זה היה סוד אריכות הימים שלו. ולהסתכל בפנים של עצמך, כן, גם זה צריך זהירות. כלומר, אל תהי רשע בפני עצמך. גם רשע בינו לבין עצמו, זה רשע. מי יכריז עליו שהוא רשע? האדם עצמו. האדם עצמו מכריז על עצמו. שמעתי כבר אנשים שאומרים את זה על עצמם. זה לא רק נמדד ביחס לאחרים, גם בינך לבין עצמך. וככה מתחיל השולחן ערוך, שאפילו כשאדם לבד בביתו, הוא לא יחשוב שהוא לבד, אלא ידע שהוא עומד בפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. אתה לא לבד, אתה תמיד עם מישהו. כן. הוא כרגע לא מזיק לאף אחד. אם אדם סגור בביתו והוא נוהג שלא קשורה, הוא לא מזיק. זה, תדעו לכם שזה יסוד המשפט החול. יסוד משפט החול הוא לא משפט קודש, לא משפט התורה. משפט החול הוא, כל עוד אתה לא מזיק לאחרים, אנחנו לא מתערבים. אתה לבד בבית. מה זה אכפת לנו עכשיו שאתה עובד עבודה זרה? שאתה מתעסק בגילוי עריות? או שאתה שופך את הדם של עצמך? מה זה משנה? אתה לא מזיק לאף אחד? לא. אין בעיה. אז זה החידוש של התורה, שיש גם רשע לבד, בינו לבין עצמו. זה רשות, מה זה משנה? זה חיסרון, ריבונו של עולם רוצה צלם אלוקים בעולם. אתה בדמות הבורא. כן? כדמותו בצלמו. זה מה שרבי שמעון הזהיר. בוודאי, זה החידוש. נכון, כן. ואם חיסרון מצד עצמו, זה חיסרון בעולם. יש חיסרון בעולם שלא בא ממה שאחד פגע בשני. זה כולם, חמאס, הוא פגע בשני. גם בזה שהוא פגע בעצמו, זה חיסרון עצום. אתה אומר, העובדה שזה לא התגלה, כן, זה נכון. ככל שדבר הוא יותר מתגלה, הוא יותר חמור. אבל זה עדיין לא מונע מזה שיקרה רשע. אבל בכל זאת, אתה צודק, יש דרגות. רשעות גלויה היא רשעות יותר חמורה. היא עושה רושם יותר גדול. כשאחד פוגע בשני, הוא פגע בשניים, בעצמו ובזולתו. מאיפה למדת? ממשה רבנו. אחד הולך להרביץ לשני. אז מי עכשיו ניזוק? מי שהולך לקבל את הזבנג, ודאי ניזוק. אבל גם זה שמרים את האגרוף ניזוק. הוא נקרא רשע. רשע למדת כרעך. קיבלת כבר שם של רשע. הוא עוד לא עיקה. הוא כבר קיבל שם של רשע. ניזוק. חבל. עכשיו יש לו תואר. רשע. לא נעים. מסתובב עם תואר לא נעים. שם רשע עליו. שם רשעים ירכב. רישות זה חיסרון. זה אי הופעת הטוב. זה איפה שהטוב היה יכול להופיע, והוא לא הופיע, אלא הופיע באפקו. ודאי, זה הרע. הרע זה אי הופעת טוב. איפה שטוב היה יכול להופיע. כמו מה זה תומה? איפה שהייתה יכולה להתגלות קדושה, ומתגלה אי קדושה, אי הופעת הקדושה, אי הופעת החיים. המת הוא אבי אבות הטומאה. למה? כי פעם היו פה חיים, נשאר חלל, אי הופעת חיים. אבן, לא, אין טומאה. למה? כי לא הופיעו חיים. אבל איפה שהיו חיים והסתלקו, פף, טומאה. איפה שהיה יכול להופיע טוב ולא הופיע, פף, רישות. אדם מסוגל להיות טוב. הוא מסוגל לעשות טוב. הוא מסוגל להשלים את העולם. הוא מסוגל להוסיף לעולם. ובמקום זה, הוא גורע, הוא פוגע, הוא מקלקל, הוא משחית. הוא עושה חור במקום תוספת. רשע. כן. זה מחלוקת. מה שאתה עכשיו שואל זה מחלוקת. האם בעולם יש רק שני מצבים אפשריים? טוב או רע? אם לא טוב, אז רע. יש מי שאומר לו, בעולם יכול להיות שלושה דברים. טוב, לא טוב ולא רע, רע. לא חייב להיות או טוב או רע. למשל, אני יודע מה, כוס עומד פה על השולחן, זה טוב או רע? מה אתה אומר? לא טוב, לא רע. אז באמת טוב. לא, מישהו יגיד, לא נכון. זה טוב, כי מישהו זקוק לשתות, יש לו במה לשתות. אם כן, זה נמדד מיד, או טוב או רע. בעל חובות הלבבות, אומר, זהו. החיים זה או טוב או רע, אין באמצע. תחליט. המעשה שלך הוא או טוב או רע. אין מעשה של רשות. זה קיצוני בהערכת האדם. זאת אומרת, בעל חובות הלבבות אומר, האדם הוא כל כך יקר, שאין מצב, אין מציאות נטרלית אצלו. מה שאתה עושה זה או טוב או רע, תחליט. או אתה מוסיף, או אתה גורע. או אתה בונה, או אתה הורס. או אתה הולך, או אתה נסוג. אין דבר כזה. אחד לא מתחתן. טוב או רע? אדם לא טוב או רע. לא עושה כלום. הוא לא עשה שום דבר. לא, אדוני. זה או טוב או רע. אם הגיע זמנו להתחתן והוא לא מתחתן, רע. אם עוד לא הגיע זמנו להתחתן והוא יתחתן, זה רע. ואין טוב או זה. זה או טוב או רע, תחליט. יש מי שאומר שיש מצבי ביניים. לא טוב, לא רע. כן. כן, יש גם רשע נסתר, אתה צודק. רשע נסתר זה ברור שזה פחות חמור מאדם חצוף. אבל זה בכל זאת רשע. גם צדיק נסתר. יש צדיק, ויש צדיק נסתר. העיקר שצדיק. אותו דבר בהפוך. רשע גלוי, רשע נסתר. אבל רשע. חולה נכנס למרפאה של רופא. והוא צריך את הרופא. והרופא אומר, תשמע, אני צדיק נסתר, אני לא רוצה שכולם ידעו שאני מצליח לרפא אנשים. תחזור אליי באמצע הלילה. זה לא... זה נכון שהחסידות העלתה את זה למדרגה. רואי, כל הכפר, יש איזה אחד שגר בקצה הכפר, הוא נראה כמו אחד גס רוח, והוא צדיק נסתר. צריך להיזהירות בדברים האלה. יש מקרים שצריכים להיות צדיק גלוי. צדיק, אתה מוכן לבוא להשלים עניין? צריך להיות צדיק גלוי. הלוואי ונצליח להיות צדיק גלוי בכל המקרים שאנחנו צריכים להיות צדיקים. עד שנדבר על הצדיקים הנסתרים. צדיק נסתר. בדרך כלל אגב, צדיק גלוי הוא גם צדיק נסתר. איפה הטעות? שחושבים שצדיק נסתר וצדיק גלוי זה שני סוגים של אנשים. מה הכוונה? הכוונה שצדיק גלוי, רוב הצדקות שלו, אתה בכלל לא יודע. זה קצה קרחון, הצדקות הגלויה שלו. אתה רואה אותו, כן, כמו שהיה לנו פה במכון, זכר צדיק לברכה, הרב יאיר אוריאל. כולם ראו שהוא צדיק. זאת אומרת, הוא ניסה להסתיר, אבל הוא לא הצליח. כולם ידעו שהוא צדיק יסוד עולם. ואחרי פטירתו גילו... שמה שידוע עליו שהוא צדיק, זה היה אפס של אפס, 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 קצהו של צדקותו. כלומר, ראו שהוא צדיק, מה יכול, הוא לא יכול היה להסתיר. עם כל הרצון שלו להסתיר, הוא לא הצליח להסתיר שהוא צדיק. אבל בנוסף לכך, אחר כך התחילו לספר סיפורים, שהיה קשה להאמין כמה הוא צדיק. כי צריך לדעת שהצדיקים הגלויים, הם הרבה, 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 הרבה מאוד גם צדיקים נסתרים. זה לא, יש שני סוגים של אנשים בעולם. יש הצדיק עם מדופלם, כתוב לו צדיק, ויש אחד שהוא שייך ליחידות הסודיות של צבא השם. הוא מסתובב באזרחית, אף אחד לא יודע שהוא שייך ליחידות הסודיות של הצדקות בעולם. זה לא ככה. צדיק הוא צדיק בגלוי מעט. ולעומת זה הוא עושה הרבה דברים שאף אחד לא יודע מזה. כי הוא צדיק נסתר, כי הוא לא הולך לפרסם את עצמו. כמו ששואלים על המקובלים. מי זה מקובל אמיתי? אחד, מי שלא יודעים שהוא מקובל. זה סעיף ראשון. סעיף ראשון, מקובל אמיתי, זה אחד שלא יודעים שהוא מקובל. כי זה תורת הנסתר, אז הוא מסתיר, כי זה תורת הנסתר. הרי אם הוא מפרסם שהוא מקובל, זה כבר לא תורת הנסתר. הסימן שהוא לא מקובל. חשבון פשוט לא. זה סעיף א'. יש עוד כמה סעיפים מזה מקובל אמיתי. אבל לא, ודאי לא אחד שכתוב בכל העיתונים שהוא מקובל. איפה שמענו דבר כזה? הוא עוסק בתורת הנסתר. כן, הרב כדורי זכרון לברכה לגיל 70, בקושי שמעו עליו. רק האנשים הכי קרובים אליו, לא ידעו עליו. ככה רך, ראו גיל מופלג כזה, התחיל להתפרסם. זה לא, הוא הסתובב בשוק, אמרו, אני זקן המקובלים. מה זאת אומרת, אתם לא יודעים את זה? אני זקן, זקן, מלשון זקן, המקובלים. מה זה לא ככה. הלאה. אם כן, צריך שאדם יהיה זהירות, תהיה לו זהירות, גם מרישות בינו לבין עצמו. ואמר זה כאן. עכשיו, נשאר לפתור את השאלה. למה רבי שמעון כתב על זה דווקא בסוף המשנה שמדברת על התפילה? ואמר זה כאן, כי התפילה היא העבודה במקום. והכתוב אומר, זבח רשעים תועבה, ולפיכך יזהיר בה. זאת אומרת ככה, אתה מתפלל, למדת את ערך התפילה. אבל תדע לך, שכדי שהתפילה שלך תתקבל, תנאי ראשון, שאתה לא רשע. זה התנאי הראשון. גם לא רשע בינך לבין עצמך. זה יפה, הוא מתפלל לשון תחנונים, הוא לא עושה תפילתו קבע, הוא גם מתפלל בדיוק בזמן. סיפרו לי על מקום אחד, שאנשים רבים, כל בוקר, שכוח, הם רבים, כל בוקר. למה? כי הם רוצים להתפלל בנץ. כל בוקר מגיעים שני מניינים. אחד, הנץ שלו זה בשעה הזאת. השני, הנץ שלו זה 4 דקות לאחר מכן. כל בוקר רבים. ככה, ככה הם מפספסים את הנץ. ככה הם מתחילים את היום. מתחילים את היום בתפילה בזמן. וכולם מחכים שני. לא יכול, עוד לא הגיע הנץ. והוא כן הגיע הנץ. על זה, זה, על זה, זה, זה איתה תקפיד על כל הכללים שבתפילה. אבל אתה רשע בפני עצמך, זה לא יעזור. כן, זה צריך לשים לב לדבר הזה. וכן אמר הכתוב, זבח רשעים תועבת השם, ותפילת צדיקים רצונו. כלומר, מתי באמת הקדוש ברוך הוא מקבל את תפילת האדם, תפילת צדיקים רצונו. ובוודאי מה שאמר זבח רשעים תועבה, הוא גם כן התפילה. גם אמר אל תהיה רשע בפני עצמך. שאף אם תהיה רשע בפני עצמך, שלא ידע בזה האדם, הרי הקדוש ברוך הוא יודע. זה שאתה מסתיר, זה אתה לא יכול להסתיר מריבונו של עולם. ותפילתך אינה מקובלת מן השם יתברך, שנאמר זבח רשעים תועבה, ותפילת צדיקים רצונו. ולפיכך, סידר מה שאמר, ואל תהיה רשע בפני עצמך עם התפילה. דווקא, כי תפילה זה בינך לבין קונך. ולכן על איזה רשע הוא דיבר? שאף אחד לא יודע חוץ מריבונו של עולם. אל תהיה רשע בפני עצמך. כי תדע לך שגם התפילה זה בינך לבין ריבונו של עולם. אז אם אתה רשע בפני עצמך, זה לא יעזור כשאתה תבוא להתפלל לפני ריבונו של עולם. ואלו 3 דברים גם כן, אין דבר אחד, משלימין את האדם שברא השם יתברך לעבודתו יתברך, היא התפילה. אם כן יתברך שזה מאוד שייך לעניין התפילה הסוף. מאוד שייך לעניין התפילה. כי זה קשור אחד לשני, שכדי שתפילתו של אדם תתקבל, תנאי ראשון, תחזור בתשובה. גם בינך לבין עצמך. כמובן, תמיד ריבונו של עולם נוטה לקו זכות ומידת הרחמים. אבל אדם לא יכול להגיד, לא אכפת לי, אני מתפלל, זה יעזור. לא, ודאי שלא. צריך להתנקות, כמו שאתה בא בבגדים נקיים לתפילה, גם הנפש שלך צריך לנקות אותה. שבת שלום, חודש טוב. אביעז, אני לא בטוח שאפשר להתפלל פה מנחה עכשיו.